אני מזכירה לכם, זה השיעור השלישי שלנו והאחרון בנושא של ההקדמה. יהודל שאלה אותי, מה רגע, פספסתי את ההתחלה, מה קשורה ההקדמה? אז הקונטקסט של ההקדמה הוא שני דברים. א', אני אמרתי שאני מלמדת את ההקדמה בסוף. ולמה בסוף? כי אחרי שאנחנו קצת מכירות את מוסר אביך, קצת מכירות את התוכן שלו, קצת מכירות בתוכן שלו, אז הערך של ההקדמה הוא הרבה 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 יותר גבוה. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו יכולות להבין מה המשמעות של לכתוב ספר אחרי שנת מדרשה הרבה הרבה יותר. כי בעצם מה אומר לנו הרב? זה לא משנה שיש המון 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 ספרים בספרייה היהודית. בסוף, המושגים שאותך מגדלים, הדברים שאלייך מתחברים, הדברים שאת יכולה לחזור אליהם ולצמוח מתוכם, הם הכי 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 משמעותיים. אז חשוב שתכתבי לך את זה. וזה לא יהיה במקום ספר אמונה, זה לא יהיה במקום מסילת ישרים, בסדר? בואו בלי אומרות. אבל זה יהיה הספר שלי. וזה הספר של אוסף דברים, מושגים, רעיונות, פסקאות, סיפורים שהצמיחו אותי. ואז הרב אומר, זה לא יהיה רק מה שזורם לך, אם את רוצה שזה יהיה באמת, באמת ספר מגדל ומשמעותי, הוא חייב לכלול כל מיני יסודות. ודיברנו בשיעורים הקודמים על איזה יסודות זה אמור לכלול, דיברנו הרבה 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 על המושג אמת. ועל המושג הזה אני רוצה קצת להתעכב. יש לכם שיעורים שקשורים, מה שנקרא, לתרבות, לפוסט-מודרניזם וכו'? מה זה?
מאמר הדור.
רק מאמר הדור, הבנתי. עם שולמית גולדברג אתם לומדות? לא? אוקיי, בסדר. את המאמר למלחמת האמונות והדעות למדתם? לא, בסדר. אז אני רוצה להגיד על זה משהו. הרב כותב במאמר למלחמת האמונות והדעות כבר לפני יותר מ-100 שנה על המושג אמת. אנחנו חושבות שקעקוע המושג אמת זה רק בדור שלנו, אז נכון שבדור שלנו זה הלך עוד כמה וכמה וכמה צעדים קדימה, אבל גם הרב יודע שבעקבת הדמשיכה האמת תהיה נעדרת. מה זה האמת תהיה נעדרת? או אין אמת או תהיה הדרים הדרים. לפני שנים, כשהתחלתי לחנך, כשתלמידה הייתה אומרת לי שהיא נגיד נורא מעריכה מישהי כי היא הולכת עם האמת שלה, אז הייתי שואלת, לא הבנתי, היא הולכת עם עצמה או עם האמת? מה זה עם האמת שלה? האמת שלה, האמת שלו. היום אני כבר לא אומרת המשפט הזה מהסיבה הפשוטה שכבר לא אומרים שאדם הולך עם אמת. כלומר, אם פעם אמרו כל אחד והאמת שלו, מה היום אומרים? אין אמת. האמת תהיה נהדרת, זה עוד חיזוק מהגמרא לזה שאנחנו עמוק 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 בדור של עקבתא דמשיחא. ובכל זאת הרב אומר, רגע רגע, מה זאת אומרת אין אמת? בואו נלך למקומות שהם לא טעונים להבין את המושג אמת, ומה המקום הלא טעון שעוזר להבין את המושג אמת? זה, תקשיבו נשמות, אתם יכולות לבוא משם לכאן, כאילו אני מדברת פה לכיסאות רכים, מזל שיש לי את עודל כאן. תודה. פעם ראשונה שאני אפילו רואה שיש לכם כיסאות בצבעים שונים. ככה, אני לא רואה את הכיסאות. ואז הוא אומר, איך נדע אם תיאוריה מדעית, איך נדע איזה תיאוריה מדעית יותר אמיתית? מה אתן אומרות? לפי מה נקבע אם תיאוריה מדעית היא אמיתית יותר? מה זה? מה זאת אומרת לפי התוצאה? את אומרת, קודם כל, אם זה עובד במציאות. מצוין. מה עוד? יש לנו עכשיו את התיאוריה של איינשטיין במכניקה, ויש תיאוריה של ניוטון, לדוגמה. בסדר? איך נדע אם לדחות את התיאוריה של ניוטון בגלל התיאוריה של איינשטיין או לא? להגיד, אנחנו נשארים עם המכניקה של ניוטון, לא מקבלים את איינשטיין. אז דעה אחת אמרתם, בודקים בניסוי, רואים אם זה עובד, מצוין. מה עוד? מה זאת אומרת?
קביעה של
תשמעי, ניוטון היה מ-1600, יש לו אחלה יתרון של זמן על איינשטיין. איינשטיין ב-1905 פרסם צורת היחסות. נכון? אז כמה זמן זה מחזיק אנחנו לא יודעים, כי כאילו, כבר יש לנו 300 שנה הפרש. נכון? מה עוד? הוכחות למה? איך יש הוכחות? מה זה הוכחה? איך מוכיחים? את לא יכולה לראות את כדור הארץ אם הוא עגול או לא עגול במציאות. אז את חוזרת לניסויים. אז הרב נתן לנו קריטריון מאוד 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 חזק. לקריטריון הזה קוראים כלליות. מה זאת אומרת? למשל, עד ניוטון, כשהרב כתב את זה עוד לא הייתה תורת היחסות. עד ניוטון, אז הדוגמה שלנו תהיה על ניוטון. עד ניוטון היו המון 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 תיאוריות. הייתה תיאוריה אחת על גאות ושפל. למה יש גאות ושפל? הייתה תיאוריה אחת סביב כדור הארץ. הייתה תיאוריה אחת על הסיבוב של הירח סביב כדור הארץ. הייתה תיאוריה אחת על למה חפצים נופלים. היו המון 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 תיאוריות עד שהגיע ניוטון, והתיאוריה שלו הסבירה את כל התופעות. אז ברור שהמדע יעדיף תיאוריה אחת שמסבירה 1,000 תופעות מאשר 1,000 תיאוריות שמסבירות 1,000 תופעות, כל תיאוריה תופעה אחרת, נכון? ככל שדבר הוא יותר כללי, הוא יותר אמיתי. מבינות? הנה דוגמה לקריטריון לאמת. האם יכול להיות קריטריון לאמת או לא? אני ממש ממש ממליצה על הספר של הרב קלנר, קריטריון לאמת, קריטריון למוסר, או בשם המפוצץ פלורליזם, פנאטיזם, כלליות. כל הספר הזה מסביר את המאמר שאני מדברת עליו עכשיו, למלחמת האמונות והדעות של הרב. אז אומר לנו, הרב, הנה, יש לנו קריטריון למשהו שיותר אמיתי. משהו שיותר אמיתי הוא משהו שהוא יותר כללי. שזאת נקודה נורא 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 משמעותית. מה זה פנאטיזם? פנאטיזם זה כשאתה לוקח את האמת במושג נורא נורא צר. כמו שאמרנו, האמת, ככל שדבר יותר כללי או יותר אמיתי, אז האמת לא יכולה להיות כזאת צרה. פנאטיות זה להגיד האמת הצרה הספציפית הזאת היא האמת היחידה. אנחנו רוצים, יש אמת, אבל יש לו תלם רחב לאמת. 70 פנים לתורה זה תלם רחב. כלומר, אנחנו רוצים אמת, אבל אנחנו רוצים אמת עם תלם רחב. כי אמת, ככל שמשהו יותר כללי, הוא יותר אמיתי. מה זה לעומת זאת פלורליזם? פלורליזם זה להגיד, הכל אפשרי. זה אמת, זה אמת, זה אמת, זה אמת. מתי בן אדם יכול להגיד שהכל בסדר? הכל בסדר, זה אמיתי וזה אמיתי וזה אמיתי. מתי את יכולה להגיד דבר כזה? כשאין לך אמת, כשאין לך מושג, אז את יכולה להרשות לעצמך. כאילו אם את לא יודעת, אז אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה. אבל כשאת יודעת משהו ברור, אז ממילא שאר הדברים לא יכולים להיות. לכן אומר הרב, ופה כבר נכנס הסבר של הרב קלנר, שפלורליזם יכול להיות רק במקום שבו אין אמת. כלומר, אם אין לי אמת, אני נורא פלורליסטית, אני יכולה לקבל כל דבר, כי אני לא יודעת מה נכון. בצד שני, אנחנו צריכים להיזהר מהפנאטיזם, שיש לי אמת, אבל אני מקבצת אותה ככה וככה. כן. אלה שתי הקיצוניות, פנאטיזם ופלורליזם. הדרך הנכונה, אומר הרב, היא כלליות. מה זה כלליות? אמת גדולה, אבל אמת רחבה. אמת שמאפשרת. 70 פנים קראנו לזה, והדוגמה באמת, כמו שאמרתי, מאוד פשוטה, מהמדע. כי במדע זה לא טעון לנו. אין לי שום אינטרס להעדיף תיאוריה אחרת מהתיאוריה של ניוטון, נכון? זה לא טעון לי. אז אני יכולה להבין שיש קריטריון. כן, המדע לא יקבל כל דבר. לפני שהיה ניוטון, אז המדע יכול להיות יותר פלורליסטי, כי עוד לא יודעים, עוד אין הסבר לזה, עוד אין הסבר לזה, עוד אין הסבר לזה, אז כל מיני הסברים יכולים להיכנס. מרגע שהגיעה תיאוריית הגרביטציה של ניוטון, כבר שום דעה אחרת לא יכלה להתקבל, כי הגרביטציה של ניוטון הסבירה את כל התופעות האפשריות, חוץ מכמה תופעות שאיינשטיין הסביר אותן ב-1905, וממילא התיאוריה של איינשטיין התקבלה, כי הוא הסביר יותר תופעות ממה שניוטון הסביר. יש? אז יש לנו איזשהו קריטריון לאמת, אמת כללית, אמת גדולה. אתם יוצאות מפה בעזרת השם לחיים שיש בהם אמת גדולה. להיזהר מפנאטיזם, רק בדיוק הפסקה הזאת, כמו שהרב הספציפי הזה הסביר כאן, לא. אבל להיזהר מפלורליזם, כאילו מה זאת אומרת, הכל נכנס. יש לנו אמת, אבל היא אמת כללית, ואמת גדולה, ואמת מאפשרת, ואמת רחבה. ואין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ, אמרנו, יש 70 פנים לתורה. וזה בסדר גמור שתמצאי את עצמך באחד מהפנים האלו, זה לא חייב להיות בדיוק בזווית הזאת ובדיוק בכיוון הזה. אבל להיזהר מלהיות חוץ פנים. זה חוץ מה-70 פנים. בסדר? מחוץ ל-70 פנים. למה אני מדברת על כל זה עכשיו? כי בפסקה הזאת הרב מדבר המון 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 על אמת. האמת, כן, ראינו את האמת בהקשר של אלוקים, ראינו את האמת בהקשר של אמונה, ראינו את האמת בהקשר של התורה, ראינו את האמת בהקשר של התורה שבעל פה. כל הזמן הוא דייק ודייק ודייק, אמת, 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 אמת. למה? כי אנשים טוענים למקום הזה שכאילו לאט לאט מקלים ומטילים ספק באפשרות שבכלל יכולה להיות אמת. ובאמת, מי הספקן הכי 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 גדול? מי זה שכל הזמן שם לנו סימני שאלה על האמת? מי כל הזמן? כן? כל עניינו בעולם זה רק לפרק אמיתות. מה זה? יצר הרע, יש לו שם יותר חזק. שאותו אנחנו צריכות למחות, היצר אנחנו לא צריכות למחות, אנחנו צריכות לנתב. נכון? בפורים למדתם הרבה 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 על המלאק, ואפילו שרתם שעות בלילה להסתלק מן הספק. למה? כי מה המלאק עושה? מה התפקיד של המלאק? אשר קרחה בדרך. מה זה אשר קרחה בדרך? התפקיד של המלאק זה לקרר אותנו. את בלעת על איזה רעיון, על איזה אידיאל, על איזה מחשבה, על איזו אמת, והוא בא ואומר לך, מי אמר ש? נכון? הוא לא אומר לחווה, אין אלוקים, מה הוא אומר לה? מי אמר שהוא רלוונטי למציאות שלנו? ועל זה אומרים חכמים, אמן מן התורה מניין, המן העץ אשר ציוויתיך. שהמלאק הראשון הוא באמת הנחש, שהוא בא ושם סימן שאלה על החיבור של אלוקים בארץ. אחר כך המלאק הבא, באיזה דור היה? אחרי הנחש, מתי אנחנו עוד פעם פוגשים את המלאק? זכות? יציאה ממצרים, עוד פעם, הולך להיבנות פה עם, אלוקים בשמיים, אין בעיה. מתחת השמיים, זה הבעיה, הולך להיות פה עם. עוד פעם מגיע המלאק, מתי הדור הבא שמגיע לנו המלאק? מלכות. מלכות ישראל, נכון? שאול, עומדים לכונן מלכות בארץ, מלכות אלוקית בארץ. נגיע עוד פעם המלאק, ובדור שלנו, לפני הקמת מדינת ישראל, מגיע עוד פעם המלאק. המלאק תמיד בא לשים סימן שאלה על הקשר בין אלוקים למציאות שלנו. הוא תמיד שם סימן שאלה. האידיאל של המלאק הוא סימן שאלה. אנחנו בתרבות שבה המלאק תופס יותר ויותר מקום, אולי מחיית המלאק זה ההתמודדות עם הפוסט-מודרניזם של היום, שמקדש את הסימני שאלה ומקדש את המושג הפירוק, לפרק את מושג המשפחה, לפרק את מושג העם, לפרק כל מושג שהיה לנו בו סימן קריאה. כי האידיאל שלו הוא סימן שאלה. ולמה הוא בא דווקא בדור הזה? כי בדור הזה אנחנו צריכים לעשות את הבירור הכי משמעותי. ואני חוזרת להתחילת השיעור, בעקבות הדמשיכה, האמת תהיה נהדרת. האמת תהיה נהדרת. ואתם לא מבינות באיזה רמות. כאילו קיבלתי סרטון, לא יודעת אם סיפרתי לכם על זה, על ילדים בפולין, שבא בסרטון כזה, באיזה גן או משהו כזה, כל ילד בוחר איזה חיה הוא. עכשיו, בסדר, בוחר איזה חיה, הוא נחמד, פורים, לא? לא, לא, לא. הוא עכשיו חיה. ואם הוא מחליט שהוא אריה, את לא תגידי לו שהוא בן אדם. כלומר, אם אנחנו חשבנו שזה גברים, נשים, זה הולך ומתרחב. אני יכולה להחליט אם אני חפץ, אם אני בן אדם, אם אני חיה. ואם אני בוחרת להיות אריה, מי עד שתגידי לי שאני לא שואגת? ואז מה אם השיער שלי לא נראה כמו רעמה ואין לי זנב? אני אריה, אני בחרתי שאני אריה מגדר. מגדר לשון הגדרה, אני מגדירה מי אני. וזה הולך ומתרחב, והולך ומתרחב. בצורה כזאת שבאמת אנחנו לא יש כל מיני דוגמאות שאני כל פעם אומרת, וואו, חשבתי שכבר ידעתי מעשי, חברה שלי לומדת קורס מילדות. אחת ההוראות שהם קיבלו זה כשנולד ילד, את לא אומרת ליולדת, וואו, מזל טוב, נולד לך בן, מה, מזל טוב, נולד לך בת, מי את שתחליטי אם זה בן או בת? את מביאה את התינוק לאימא והיא תחליט מה יש לה. הגדרות למיילדת, אתם מבינות? זה כאילו, את אומרת, וואו. כאילו, חשבתי שכבר היה עשי. אז מה שאני אומרת עכשיו, זה לא כדי שעכשיו נפחד מהעולם ונלחץ מהעולם, אבל כן, נדע שיש לנו עם מה להתמודד. יש לנו כלים להתמודד, בוודאי. קיבלתם פה המון, 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 המון. אבל תדעו שיש לנו תרבות שלמה להתמודד איתה. וכשאני חושבת על התרבות הזאת, אני נזכרת בסיפור של רבי נחמן עם השניים שאמרו, רגע, איך נדע מי משוגע, מי לא, אתם מכירות? שהם אמרו, בואו נעשה סימן, שאפילו אם כולם משוגעים, נדע שאנחנו הנורמליים. אז הסיפור הזה הוא לא סתם. אחד ממבשרי הפוסט-מודרניזם זה מישהו שקוראים לו מישל פוקו. והוא כתב ספר כבר לפני כמעט 200 שנה, שנקרא תולדות השיגרון בעידן התבונה. תולדות השיגרון בעידן התבונה זה ספר שמתאר איך המשוגעים הם הנורמליים, וכל הנורמליים הם המשוגעים. ספר מרתק, ובעצם אומר, הכל עניין שרירותי, מי אתה שתחליט מי משוגע, מי לא משוגע. עכשיו, יש דבר טוב בספר הזה, שאתה אומרת, וואי, אתה פותח את הראש. כאילו, אולי לקבל קצת יותר אנשים, אולי להיות עם יותר אכלה, יש בזה משהו טוב ללא ספק. אבל איבדנו, כאילו אין לנו שום קריטריון לנורמליות. אין לנו שום קריטריון למה זה התנהגות נורמטיבית. אין לנו שום קריטריון למה זה מחשבה נורמטיבית. לך תגדל ככה ילדים. זה בדיוק הסיפור של רבי נחמן. בואו נשים סימן שנזכור, גם אם כבר כל המציאות תעבור. אז אני לא יודעת איפה כל אחת מכן תהיה, אבל אנחנו בדור שזאת השפה. לפעמים אנחנו לא מבינות עד כמה זו השפה, כמו במושג שנתתי לכם דוגמה מגדר. אנחנו רגילים כבר למלא תפסים שכתוב עליהם מגדר לזכר נקבה, וזה סבבה לנו. אנחנו לא הבנו שהמעבר מהמושג, מהתפסים פעם היה כתוב מין עכשיו מגדר. מה ההבדל בין מין למגדר? מין זה הטבע מחליט, מגדר זה אני מגדירה. מה פשר המבט? מה זה? שאנחנו התרגלנו. זה החלק העצוב, שהתרגלנו, נכון? כאילו זה לא נראה לנו מוזר לראות מגדר, זה אפילו מילה יפה כזאת. כאילו מגדר נחמד, נכון? כאילו מין לכל אחד יש כל מיני אסוציאציות מזה. עדיף מגדר. לא, זה משקף משהו מאוד 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 עמוק. מישהי פה קראת הספר 1984? לא? ככה, זה ספר שאני קיבלתי עליו עבודה, תראו איך אני זוכרת, זה לפני המון 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 שנים. קיבלתי, הייתי בכיתה י' והייתי צריכה להגיש בתשע בבוקר עבודה על הספר הזה במסגרת שיעורי ספרות. תראו איך אני זוכרת השעות ואתם יודעות שאין לי זיכרון טוב. מתשע בערב עד ארבע לפנות בוקר קראתי את הספר הזה. מארבע לפנות בוקר עד שבע בבוקר בהיתי ככה בחרדה. לא אופייני לי בשום צורה, אני, בגלל זה אני עוד זוכרת את זה. בהיתי במחשבות סביב הספר ובחרדות סביב הספר שלוש שעות. משבע עד תשע כתבתי בקדחתנות את כל המחשבות שהיו לו בשלוש שעות הבהייה האלה. והגשתי את העבודה ככה בתשע, והיה לי חסר רק להתעלף במקום וזהו. ולמה? הספר הזה הוא ספר מטורף. קוראים לו 1984, כתב אותו ג'ורג' אורוול בשנת 1956. ספר לא מומלץ לבעלי לב חלש, בסדר? הוא כותב אותו ב-1956, כשהוא מיואש מהעולם, והוא רואה מה הנאצים עשו בעולם, והוא אמר, אם ככה ב-1940 התנהלו, מה יהיה ב-1984? איזה נשק, איזה מלחמה יכולה להיות יותר גרועה מהמלחמה של הנאצים? איזה נשק יכול להיות יותר קשה מהנשק של הנאצים? מה יהיה ב-1984? כן, הוא כותב את זה 30 שנה קודם, והוא אומר, אני יודע מה יהיה. אני מכיר את הנשק יותר גרוע מהנשק של הנאצים, יותר גרוע מכל המחנות ריכוז שלהם. יש נשק אחד יותר קשה, קוראים לו השפה. אתה רק משנה למישהו את המילים, אתה משנה לו את המחשבה. הנאצים הצליחו לשלוט בגוף, הם לא הצליחו לשלוט במחשבה. יש דרך לשלוט במחשבה. והם הביאו את המושג, אם אני לא טועה, היו סדרות וסדרות סביב זה, אם שמעתם את המושג משטרת המחשבות. איך משטרת המחשבות עובדת? היא משנה לך את השפה, זה הכל. זה הכל. אם שינו לך את השפה, שינו לך את החיים. בואו נדגים. תגידו לי בבקשה, איך אתם יכולות לחשוב על עצמכן אם אין לכם את המילה אני וכל הטיותיה? כלומר, שתיתי זה אני שתיתי, אבל אין לכם אני. תחשבו שנייה על עצמכם בלי המושג אני וכל ההטיות שלו. נורא פשוט. לקחו לך את המילה אני ואין לך את עצמך יותר, זהו. אם אין לך את המילה אני, למשל אנחנו מחליפים את המילה אני במילה אנחנו, זה מה שעשו הקומוניסטים. מחליפים את המילה אני במילה אנחנו, אין אני, יש אנחנו. בואי תחשבי על עצמך בלי המילה אני. זה קשה. את בלתי אפשרי. וזה ככה הפוסט-מודרניזם עובד, הוא משנה לנו שפה. כשמשנים לנו שפה, משנים לנו מחשבה. זה הכלי הכי חזק שיש. כי אנחנו חושבות דרך מילים. בסוף המחשבות הן מילים. ולכן, אני לא אומרת את זה כדי להפחיד, אני אומרת את זה כדי לדעת שאנחנו מתמודדים עם תרבות מאוד חזקה. מאוד כוחנית. יש לה כוח מאוד פשוט, קוראים לו שפה. את רק אומרת גזענות היום, את כאילו מוקעת מכל... מה זאת אומרת? ציונות זה גזענות. ציונות זה העדפה, איך קוראים לזה? העדפה מתקנת של עם ישראל. לגמרי, אבל תגידי גזענות. כאילו. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. השימוש בשפה מאוד מאוד שונה. למשל, הבנייה חברתית. שמעתם פעם את המושג הזה? לא שמעתם? כשתהיו אמהות בעזרת השם תשמעו. כאילו, אתם חושבות שילדות אוהבות בובות וילדים אוהבים מכוניות כי יש להם טבע. לא, זו הבנייה חברתית. ואנחנו נעשה הפוך. אנחנו בכוונה נשים את הבנות בפינת המכוניות ואת הבנים בפינת הבובות. ויש גנים שיש להם בובים, לא בובות, בובים. באמת, בובים עם איבר מין גברי, בובים. כאילו ממש החליפו במכוון בגנים. אם מי שמכירה, לא יודעת מה אתם, אבל אני גדלתי על הספר הנסיך הקטן. מסטימצקי עשתה עבודה להחליף המון קלאסיקות בגיבורות. יש הנסיכה הקטנה, אותו ספר, רק הפכו אותה לבחורה. אותו ספר בדיוק. הנסיכה הקטנה. כי אין מספיק גיבורות. עכשיו תראו, בכל דבר, כן, בפמיניזם המקורי הייתה נקודת אמת. באמת נשים בעולם היו במצב לא טוב. הפמיניזם הביא הרבה טוב לעולם. אני לא מדברת על פמיניזם, אני מדברת על רדיקליזם. רדיקליזם או פמיניזם רדיקלי זה כבר משהו אחר, זה לא פמיניזם, זה פירוק. אם הפמיניזם המקורי רצה להעלות את מעמד האישה וזה טוב, הפמיניזם הרדיקלי רוצה רק לפרק, רק לפרק, רק לפרק, רק לפרק, ומילה אין מקום לאישה או לאיש או למשפחה או לאוכלוסייה. יש מדינת כל אזרחיה. ואם תראו עוד מציאות מאוד מאוד קשה שנכנסת, אז החלש הוא הצודק. ממילא הפלסטינאים הם חלשים, הם הצודקים, הנשים הם החלשות, הם הצודקות. הלהט"בים הם החלשים, אז הם הצודקים. הצדק הולך עם חולשה. שזה מעוות את כל מערכת המוסר. נורמלית. כי הצדק הולך עם איזה גיבור כובש את יצרו. אנחנו, זה בעצם מעודד אוכלוסיות חלשות. לא סתם הפלסטינים לא מצליחים להתקדם. יש המון 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 מימונים ועזרה שהם לא יתקדמו. כי אם הם יתקדמו הם כבר לא יהיו חלשים. חבל להם. שווה להם להיות חלשים. קוראים לזה בעוד שם, נאו-מרקסיזם. נאו-מרקסיזם זה כאילו מרקסיזם מחודש. מה המרקסיזם המקורי אמר? מכל אחד, ככה הוא כמו הקיבוצים, מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו. עכשיו זה נשמע מאוד יפה. כל אחד נותן מה שהוא יכול, כל אחד מקבל מה שהוא צריך. מה הבעיה בזה? אם כל אחד, לכל אחד כפי יכולתו, סליחה, מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד כפי צרכיו, איזה חברה זה מביא? מה זה? חברה שהיא פחות יכולה ויותר צריכה. כי מכל אחד נותן לפי היכולת שלו, אז לא שווה לי שתהיה לי יכולת, כי נצטרך לתת הרבה. וכל אחד מקבל לפי הצרכים שלו, אז שווה לי שיהיה לי הרבה צרכים. וככה אנחנו גורמים לחברה להיות לא יכולה ולא יצרנית וחלשה. זה הפוך מדעת התורה שאנחנו, כן? שקרא יגעת ומצא תאמין. כאילו בוא תאכל את אשר יגעת, נכון? ואנחנו מאוד 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 רוצים להתחשב בחלשים, והתורה יש לה בלי סוף התחשבות בחלשים, אבל אנחנו רוצים לקעקע את העולם המוסרי, שיותר נכון להיות חלש. ואתם תראו, אתם תפגשו כל מיני מציאויות כאלה שבעצם מראות, וואי, לא שווה להיות חזק, לא שווה להצליח, כי אחרת את יורדת בסולם העדיפות. כל הדברים האלה שאני אומרת עכשיו הם בהקשר מאוד מאוד מסוים, שבספר הזה שתכתבו צריכה להיות אמת, המושג אמת, אל תתיישו ממנו אף פעם. אפילו אם תרגישו פרימיטיביות שאתם משתמשות בו, תזכרו את הנקודה של רבי נחמן על המצח. כאילו הרבה פעמים יגידו לכם כאילו, וואו, שימי סימן שאלה, למה את מדברת בכל כך הרבה סימני קריאה? זה נראה הרבה יותר עמוק לדבר בסימני שאלה. עכשיו, זה נכון, להיזהר מסימני קריאה של פנאטיזם, אבל להיזהר מסימני שאלה של פלורליזם. לאן אנחנו רוצים להגיע? לכלליות. אמת, אמת גדולה וכללית. שאלות, מחשבות? סליחה? ההפוך, שוביניזם.
לא.
פמיניזם רדיקלי. פמיניזם רדיקלי, או רדיקליזם, או נאו-מרקסיזם, או... יש הרבה איזם פה. אמרנו, זה שפה שלמה. והשפה שלנו חשובה. ואני חושבת שבשנה הזאת, חוץ מזה שלמדתם תורה, קיבלתם שפה של תורה. וזאת שפה שאתם חייבות, חייבות, חייבות להמשיך אותה. חלק מהחברויות שנוצרות במדרשה הן חברויות של בנות שמבינות את השפה שלך. זה חשוב. כלומר, לפעמים עצם זה שאתן נשארות בקשר, זה כבר משאיר אותך ממצב רוחני יותר טוב, כי יש עוד מישהי שאיתה אני יכולה לדבר את השפה הזאת. אם תעשו על עצמכם ניסוי, תשימו מצלמה ביום שלם, ולפי איך שאתם מדברות בטלפון, בלי לדעת עם מי אתם מדברות, אתם כבר תבינו עם מי אתם מדברות. למה? כי אם זאת את מדברת בצורה הזאת, אם זאת את מדברת בצורה הזאת, אם זאת את מדברת... מה זה, את לא באותו בן אדם, את עם סכיזופרניה? לא. אבל מערכת יחסים הוציאה מכל אחד מהצדדים שפה מסוימת. אז ברור שאם אמא שלך תדברי ככה, ואם החברה הזאת תדברי ככה, ואם החברה הזאת תדברי ככה, ואם חברה מהמדרשה תהיה לך שפה אחרת. תשמרו על השפה הזאת, היא יקרה מאוד מאוד מאוד. טוב, אז אני מתחילה לקרוא את פסקה ג' או שיש עוד שאלות? טוב, התחלנו. כל זמן שלא ילמד לעצמו שתתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. רגע, 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 על מה אתה מדבר? ספר שלם, לא ראינו את המושג עם ישראל. ספר שלם, דיברנו רק על הנפש הפרטית, דיברנו על עירת השם מחוכמה וסור מרע בינה, ועבירה מטמטמת ליבו של אדם, וסייגות התורה, ועירת שמיים ועירת חטא, ושמחה וטוב לבב, והמוכנות לקבל את מרירות הסם, ומידות מצרניות. מאיפה הבאת עכשיו את נשמת ישראל? מה הקשר? איך ספר שלם, אמרנו, ספר שלם כמעט הרב לא מזכיר את עם ישראל, איך זה יכול להיות? כי מבחינתו כל עבודת הנפש היא שונה לכם כי אתם בדור של גאולה. מבחינתו כל מה שהוא אומר, זה ברור שזה הנפש הפרטית, על גבי זה שהיא בתוך דור מסוים, ובעם מסוים, ובארץ מסוימת. זה הרקע. אוקיי? מה שנקרא יש אש שחורה, התורה נכתבה אש שחורה על גבי אש לבנה. זאת האש הלבנה, הרקע, אתם מעם ישראל, אתם בארץ ישראל, אתם בדור של גאולה. אוקיי? מה שקרה, מי איפה ומתי? עם ישראל, בארץ ישראל, בדור של גאולה. כל עבודת הנפש הפרטית היא חלק בזה ועל גבי זה. זה לא אותה עבודת נפש. אתם זוכרות שהדגמנו את זה מאוד חזק ובכל דרכי חדאו? נכון, אמרתם שלמדתם 8 פרקים לרמב״ם, נכון? ראינו איך הרמב״ם מסביר בכל דרכי חדאו בצורה אחת והרב קוק מסביר אחרת. ראינו שהרמב״ם מבחינתו הדגש הוא דאו, שכל מה שאני עושה אני צריכה להבין איך זה כדי לדעת את השם, והרב לעומת זאת אומר לי, תתרכזי בדרך, זה ממילא לדעת את השם. איך יכול להיות שתי הבנות כל כך שונות? אז אמרנו, הרב קוק כותב לדור של גאולה. בדור של גאולה יש משמעות לכל דבר. בארץ ישראל יש משמעות לחקלאות. בצרפת לא מעניינת אותי החקלאות. בארץ ישראל יש משמעות לתרבות. בארץ ישראל יש משמעות למדע. בארץ ישראל יש משמעות לצבא. יש משמעות לביטחון, יש משמעות לכלכלה. ולכן זה פחות משנה המה, עוד פעם, בהנחה שכבר עברנו את פרק א' ובחרנו דברים טובים, ויותר משנה האיך. זאת הדגמה קטנה לזה שכל עבודת הנפש זה על לגבי זה שאנחנו בדור הגאולה, עם ישראל בארץ ישראל. אני ממשיכה. שהרי כיוון שחזל אמרו על פסוק ולעבדו בכל לבבכם, עבודה בלב זו תפילה. אם כן, התפילה היא בחינת העבודה. ואינו ראוי לעבודה, כי אם כשיהיה במצב דעת יראת השם כל כך, עד שיהיו ענייני התפילה קרובים אל לבבו. ואם לא ידע מעלת נפשו איך יתפלל, בנות, אתם צריכות כל הזמן לזכור את הגדלות שלכם, שאתם חלק מעם ישראל. כל בוקר, אלוקי הנשמה טהורה שנתת בי, אני חוזרת, ואם לא ידע מעלת נפשו איך יתפלל ברצון שלם, והרגשת חיסרון שיחנהו השם יתברך דעה בינה והשכל, כיוון שאינו מכיר, אחרי שיש לו עושר וכבוד וכל טוב, מה חסר לו אם חס ושלום לא ישכיל ויבין? אם כן צריך ללמוד ולהעמיק, עד שיצואר לו בבירור וידיעה שלמה גודל חסרונו לדעה בינה והשכל, יצמא לזה ויתפלל באהבה מקירות לב שיחנהו השם יתברך בזה. והשם הטוב לא ימנע טובו להולכים בתמים. גם כדי להתפלל על מה שחסר לי, אני צריכה להבין מה חסר לי באמת. ואם החוויה שלי רק שחסר לי עוד בגד, עוד תכשיט, עוד כסף, עוד, זה חוסר שנולד. מהבנה מסוימת, אמרנו, השכל מוליד גם את הרצון. אם אני מבינה שמשהו טוב, אני רוצה אותו. אם אני לא מבינה את זה, אני לא רוצה אותו. אז גם כדי לדעת על מה להתפלל, אני חייבת ללמוד. עבודה שבלב זה תפילה, כל החיים יש לנו עבודת השם. למה דווקא תפילה מכונה עבודה שבלב? כן, הרי על מה אומרים חכמים עבודה שבלב זה תפילה? על הפסוק, ולעובדו בכל לבבכם. לעובדו בכל לבבכם, אני יכולה להאמין שזה בכלל עבודת השם. למה אמרו לי שזה דווקא תפילה? מה אתן אומרות? כמעט? קשר, מצוין, על קשר צריך לעבוד, מעולה, מה עוד? למה דווקא עבודה, למה דווקא תפילה זה עבודת השם? משהו שאפשר להתקדם מעולה, את לא נשארת סטטית, מצוין. תגידו, לימוד תורה זה לא עבודה? זה עבודה מפרכת. אז למה הם אומרים תפילה ולא תורה? למה עבודה שבלב זה דווקא תפילה? כי תפילה, נכון? בשביל להתפלל כמו שצריך, אני צריכה להרגיש. כדי להרגיש זה עבודה. הרגש הוא לא תמיד פשוט לנו. שכל יותר קל לי, אוקיי, אני לומדת את הפסקה הזאת, אני לא חייבת להיות מחוברת אליה. זה אמנם חבל מאוד שאני לא אהיה מחוברת אליה, אבל אני יכולה להבין וללמוד בלי להיות מחוברת. אני לא יכולה להרגיש בלי להיות מחוברת. לכן אומרים לנו חכמים, עבודה שבלב זה תפילה, לעבוד על הלב. או כמו שאומר בעל הכתב והקבלה בהקדמה לסידור, זה כמו מחרשה, זה להפוך את לב האבן ללב בשר. התפילה עוזרת לי להפוך את הלב שלי, שלפעמים הוא יבש, ולפעמים לא מעניין אותו כלום, ולפעמים הוא מנותק, ולפעמים הוא אדיש, להיות מחובר. זה, התפילה אומר הבעל הכתב הקבלה, הוא אומר משפט נורא חזק, התפילה היא כלי להפוך את לב האבן ללב בשר. זה כלי מאוד 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 חזק. אז בספר שתכתבו, תכתבו גם על מה עוזר לכם להתפלל, מה מקרב אתכם לתפילה. תכתבו על העובדה הזאת שאתם חלק מעם ישראל, תזכירו את זה לעצמכם. כי אנחנו חיות בדור שנורא מדבר על הפרט והפרט והפרט. מי אני? אני זוכרת מי אני, אני זוכרת מה השורשים שלי, אני זוכרת שאני חלק מעם ישראל, ואני זוכרת שיש לי נשמה טהורה. זה חלק מהספר שלכם. אני ממשיכה. ואם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? הרי להתפלל על גאולה, זה גם להתפלל, זה גם יש בזה איזושהי הנחה פנימית שעם ישראל ראוי לגאולה. ואם אני מסתכלת רק בחוץ, אני לא רואה אותו חלילה כראוי. אם אני מסתכלת רק בתקשורת, אני לא רואה חלילה שעם ישראל ראוי לגאולה. אבל אם אני מסתכלת בפנים, ואני לומדת בפנים על מעלת ישראל, ועוד איזה ראויים לגאולה. יותר קל לי להתפלל על הגאולה כשאני מסתכלת פנימה. ואם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? שוודאי אין הכוונה רצויה בתפילת ברכת גואל ישראל, רק על מכאובי נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. כי עניין הברכה מעיד שהרצון בה מצד מעלת ישראל וקדושתה. ואם לא ישכיל מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה, איך יתפלל על בניין ירושלים? והתפילה היא דווקא מקירות הלב, כשמרגיש שהוא חסר בדבר. הרבה מאוד מהקושי שלנו זה שאנחנו לא מרגישות חסר. עם יד על הלב, מי מרגישה את החסרון של בית המקדש? מי מה שמעניין אותה עכשיו זה ללכת להקריב את הכבש? לא, אם זה התפיסה שלנו של בית המקדש, אז לא. אם אני מבינה מה זה באמת בית המקדש, אם אני מבינה, אפרופו השיעור שלנו, שבית המקדש זה להחזיר את האמת לעולם. בית המקדש זה להחזיר את המוסר לעולם, זה להחזיר את הצדק לעולם. וואו, אנחנו מתגעגעים לבית מקדש. כשאנחנו רואים כל כך הרבה כאבים, זה וואו, איך להחזיר חזרה את בית המקדש. יש שני צדדים. יש לברוח ממשהו. כשאת מקבלת החלטה, תמיד החלטה נובעת משני מניעים. או לברוח ממשהו, או ללכת לקראת משהו. כל החלטה שתקבלי, איפה תלמדי, זה או לברוח ממשהו, או ללכת לקראת משהו. איך אמרה לי מישהי פעם שאתה יודעת מה את רוצה להיות, ללמוד, אמרת לי לא הוראה. היא בורחת מהוראה, היא לא יודעת מה היא רוצה, אבל היא בורחת מהוראה. ויש אנשים ששמעות מה זאת אומרת, כל החיים שלי חלמתי להיות אחות, ושם אני הולכת, מהמם, או כל החיים חלמתי להיות מורה. ברור, ברור, ברור שההחלטה היותר טובה היא ללכת לקראת משהו ולא לברוח ממשהו. אבל זה גם צריך להיות בלב, כי בסוף אני אומרת, אני רוצה ללכת לקראת משהו כי הוא גם חסר בעולם. ואם אני לא מרגישה את החיסרון, אז משהו ברגש פחות עובד. יכול להיות שהשכל רואה את מעלת בית המקדש, וזו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל אני כן רוצה שיצבות לי בלב שאין. אני כן רוצה להגיד, וואו, אני מכירות את הסיפור עם הבעל שם טוב, שמישהו נסע מאוקראינה, והוא התגלגל וטבע בים והצילו אותו. קיצור, מלך לאיזה חור, לא מכיר שם אף אחד. הגיע לו אדם זקן, שאל אותו, מה שלומכם שם באוקראינה? הוא אמר לו, מעולה. והוא חזר, עזר לו לחזור לאוקראינה, ושאל אותו, הבעל שם טוב, אתה פגשת מישהו? הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, מה הוא שאל אותך? מה שלומכם? ומה ענית לו? מעולה. והבעל שם טוב היה בכאב גדול. הוא אומר לו, מה קרה? אז הוא אמר לו, זה היה אליהו הנביא. הייתה שאלה בשמיים, האם אנחנו צריכים גאולה או לא, ואמרת שאנחנו לא צריכים. כאילו, היה לך סבבה, מעולה. לפעמים העין הטובה פוגעת בנו בלהרגיש את הכאב והחסר. ואת צודקת שהמעלה הגדולה היא ללכת לקראת, לראות את הגודל של בית המקדש, ולא מהכאב של החסר, אלא מהגודל. אבל כן, אני רוצה גם להרגיש את הכאב. כי אז אני מרגישה שהכל שלם עכשיו, וזה לא נכון. אין, לפעמים עין טובה, במיוחד של דתיים כזה, שכאילו בתהליך הגאולה וכו', אנחנו מפספסים לפעמים לראות את החסרונות. ועל זה אומר דוד המלך, אוהבי השם שנאו רע. אוהבי השם זה לא רק לראות הכל טוב ואיך הכל לטובה, זה גם להתמודד ולשנוא את הרע. אז הגלות היא רע. והנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם אם הוא מתאר נפשו באמת, כרצון יוצרו יתברך, ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו. למה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם? כי שוב, התפילה היא העולם הרגשי. אני יכולה ללמוד שנים על גבי שנים בלי להיות מחוברת. ומספיק לראות את הפקולטות לתלמוד באוניברסיטה. אנשים שלפעמים יודעים יותר מתלמידי חכמים, פרופסורים ששנים על גבי שנים לומדים תלמוד, אבל אין להם שום רצון לחיבור. זה לא יכול לקרות בתפילה, זה יכול לקרות בלימוד, זה לא יכול לקרות בתפילה. אין פקולטה לתפילה חיצונית, לא יכולה להיות. כי בסוף תפילה, אני עם עצמי ועם הקדוש ברוך הוא, אין לי על מי לעבוד. אז ברור שיכולות להיות לי תפילות יותר טובות, פחות טובות. ברור שיש שלבים שאני יותר מצליחה להתכוון, פחות מצליחה להתכוון. אבל אני לא יכולה לעבוד על עצמי. כשאני לא מתכוונת, אני יודעת שאני לא מתכוונת. אז הנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם המתאר נפשו באמת כרצון יוצרו יתברך, ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו. ולפעמים הרצון הזה זה להתמודד עם התפילה למרות שקשה לי איתה, למרות שהיא מייבשת אותי, למרות שאני לא מרגישה שהיא מחיה אותי. כי יוטבע בו טבע חומרי עד שלא ירגיש בעצמו שהדברים האמיתיים הקדושים חסרים לו. עוד פעם, המקום הזה של להרגיש את החסר. ואם כן, יאבד תפילתו שהיא כלל גדול בעבודה. כי כיוון שמתנחם במה שיש לו לאכול ולסובב וכאלה אבלים, לא יצייר בהתפללו בשבח עלינו לשבח ועל כן נקווה. כי כאילו, אנחנו לא נדבר, אני לא אתפלל לזה שהעולם יתוקן, כי כאילו כבר טוב לי והכל סבבה לי. אז מה הבעיה? לא, אני רוצה גם כשהכל סבבה לראות מה המדרגה הבאה. מה חסר בעולם הזה? שיתוקן עולם במלכות שדי, והאלילים יקרתו והרשעים יפנו אליו יתברך. כי מה יזיקו האלילים לאשר עיניו וליבו למלות כרסו מעדנים? כאילו, מה מעניין אותי עכשיו? וביות ציורי התאווה בלבבו לא ישכיל ולא יבין. על כן יתחזק האדם ויתחכם, ויראה עצה לנפשו, ומאלוקי החסד והרחמים החפץ בשלמותנו, שזהו כבודו ותפארתו. נבקש ונשפוך שיחנו, ידריכנו בנתיבתו, ויאר לנו באורו הגדול, שנדע ונשכיל מהו יתברך דורש מאיתנו, ומהו הישר והטוב ללכת בדרכיו. בנות אמנו לומדות רק את ההקדמה הזאת. על מה הייתם חושבות שהספר מוסר אביך מדבר? מה זה? על תפילה. על מה עוד? על מה?
על מעלות האדם.
מצוין. על מה עוד? מצוין, על דיוק הרצון. מה עוד? ועל מה באמת מוסר אביך מדבר? על מה? על עבודת המידות, על עבודת הנפש, נכון? אז כאילו נראה, כאילו מישהו הדביק את ההקדמה לספר. איך זאת ההקדמה לספר? מה הקשר בין ההקדמה לספר? נכון, הרי ככה עובדים בביקורת המקרא. אם משהו לא נראה, אז הדביקו. הפרק האחרון של קהלת נראה שונה מהספר. אז כאילו, זה תוספת מאוחרת. יש הרבה פתרונות היסטוריים. הוא גם מישהו בא, הדביק. אבל פה אנחנו יודעים שלא הדביקו. אז מה? עבודת המידות קשורות לרגשות. מה עוד? שאנחנו מחוברות למשהו גדול, מצוין. מה עוד? הרדמנו אותך נורית. מה עוד? אני שמחה, זה ממש יש לנו קול נעים כזה. מה עוד? בנות, תפתחו את הפסקה א' בהקדמה. נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, אלא אם יסדר לעצמו, ספר לעצמו בלימודים. אם את רוצה לעבוד עבודת עמידות כמו שצריך, את חייבת להיות, משכו את המשפט, את חייבת להיות, איך?
חרוצה.
חרוצה. אקטיבית. זה לא כאילו, אוקיי, אני יושבת על הספה בסבבה, עובדת את המידות. לא, את אקטיבית, זה הספר שלך פה. את לומדת את הספר שלך. כשאת לומדת מוסר אביך, את לומדת את הספר שלך. אתם רואות למה? אני מלמדת אותו כבר 24 שנים, כי הספר שלי כל הזמן מתחדש. כל הזמן. את לומדת את הספר שלך, ואם את לא מעורבת, ואם את לא חלק מזה, אם אני אבוא ואסבר לכם סור מרע בינה, ואני לא אבדוק איפה אצלי אני צריכה בינה, ומאיזה רע אצלי אני צריכה לסור, הלימוד הזה לא שווה. הספר הזה הוא ספר אקטיבי. את לא יכולה ללמוד את עבודת המידות ולתקן את הנפש שלך אם את לא פעילה פה, את לא קוראת, את הסופרת. את הסופרת של הספר. אז נכון, אני נותן לך פה כלים, אומר הרב, אני נותן לך כיוונים, אני נותן לך מחשבות, אבל את הסופרת. אני נותן לך את חומרי הגלם. ולמה אני קוראת את זה איתכם עכשיו ולא בהתחלה? כי לא היה לכם מושג ולא היה לכם שום דרך להבין את זה קודם. ומבחינתי מוסר אביך זה כלים לכל החיים, זה לא לשנה הזאת. זה לבוא ולהיות אקטיביות בעבודת המידות. זה להתחשבון נפש, זה משהו שאנחנו צריכות לעשות כל יום. זה חלק מהחיים שלנו, זה לא יש לי חיים ויש לי חיים מקבילים שהם עבודת השם. לא, זה חלק מתוך החיים שלי. זה לא הקדוש ברוך הוא קשור שם על המדרשה, שם על בית הכנסת, לא. זה החיים שלי. וזה היומיום שלי, וזה השיח שלי עם החברות, וככה איפה שאני לומדת ומאיפה שאני עובדת, בסוף עבודת המידות פוגשת אותנו בכל דבר. כי אמרנו נורא נורא קל ללמוד את הטקסט, אבל בואי נראה אותך אחר כך עם החברה בחדר, שם זה המבצע. המבצע זה לא פה בכיתה. ובואי נראה אותך שנה הבאה עם החברות, עם המשפחה, כל אחד איפה שהיא תהיה. עבודת המידות זה הכי 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 מחובר לכל שלב בחיים שלנו ולכל דקה ביממה שלנו. ולכן זה הספר שאת כותבת. אבל עכשיו אם את כבר כותבת ספר, בואי תראי שאת כותבת אותו נכון. בואי תראי שאת מדויקת לאמת. בואי תראי שאת זוכרת שאת חלק מעם ישראל. בואי תראי שאת זוכרת מי את ובאיזה תקופה ומה השליחות שלך בעולם. כי לעבוד על הנפש במנותק ממה השליחות שלה בעולם הזה זה פספוס גדול. ולכן הרב ספר שלם לא מדבר על עם ישראל. כי מה זאת אומרת? אמרנו, זה האש הלבנה, זה החלק הברור. אין שום משמעות, או בואו נקרא את זה אחרת. כל עבודת הנפש תהיה אחרת אם את לא חלק מעם ישראל, אם את לא חלק מדור של גאולה. יש שאלות, מחשבות? כל החיים. עד 120. בעזרת השם. ראיתם מה הרב אדלשטיין עשה שעה לפני שהוא נפטר? ראיתם? אם בן אדם בגיל 100 עוד כותב ראשי פרקים לשיעור, אתם יודעים ממה אני התלהבתי? לא מזה שהוא היה עסוק בתורה. ברור שהרב אדלשטיין עד רגעו האחרון בעולם יעסוק בתורה, זה פשוט. כל מי שהכירה קצת על הרב אדלשטיין היה לה ברור שעד הדקה 101 הוא יעסוק בתורה. ואתם יודעות ממה אני התלהבתי? שהוא מכין שיעור. אחרי 80 שנה הוא עוד מכין שיעור. הוא לא אומר, יאללה בקטנה, ניכנס, נעביר שיעור. מה זאת אומרת? אני מכיר את הסוגיה הזאת כבר 100 פעם. הוא עדיין מכין שיעור. מדהים. זה לימוד חשוב, שכל מה שאדם עושה בחיים, יעשה אותו ברצינות. אנחנו חוזרות למוסר אביך לבחות אחרי חדהו. יעשה אותו בלב שלם עד הסוף. אז מה אם אני כבר 24 שנים מלמד את הספר הזה? אתם בנות אחרות, ואולי אתם צריכות משהו אחר. זה לבוא, הוא עושה ראשי פרקים לשיעור שהוא העביר אותו אני לא יודעת כמה שנים. אני לא יודעת כמה שנים, והוא עדיין מכין שיעור. זה דבר מדהים. זה בן אדם שחי עד השנייה האחרונה. כי השאלה היא באמת היא לא רק, במקרה שלו זה גם היה כמות. זה לא רק כמה זמן אדם חי, אלא אם הוא חי בזמן שהוא חי. והרב אדלשטיין זכה גם לחיות בכמות וגם לחיות באיכות. ושנזכה, נדבק בשיפולי גלימתו.